طب بسيدة. طب ובכן קהל קדוש, אנחנו בספר דרך השם לרבנו הרמח"ל. ואנחנו בעמוד 103. כן, בעמוד 103. כן, עד עכשיו דיברנו על הצדדים הייתי אומר הקרובים אל הטבע של רוח הקודש ולהבדיל כישוף. כלומר, כל מיני פעולות שהן למעלה מסדר הטבע, שהן חלק, אחד מהכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, שיש יכולת לאדם להתגבר על חוקי הטבע. אבל יש האדם היותר אילאי, הנביא. הנביא זה פעולה מיוחדת. שהרי אפשר לומר שהאדם הנורמלי זה בן אדם, ויש אנשים יוצאים מן הכלל והם הנביאים. אבל הגישה של הרב קוק היא בדיוק ההפך. שהיעדר הנבואה בעם ישראל היא איננה חסרון מעלה, כי מחלה. מחלה מכאבת, הוא קורא לזה. כלומר, למה זה ככה? כי הנחת היסוד היא שהעולם של הקדוש ברוך הוא חייב להיות עולם מוסרי. זה לא מוסרי לשלוח בן אדם לתוך העולם ולא לדבר איתו. זהו, זרקת אותי מאחורי מסך, הטבע, אתה לא מדבר איתי יותר. זה אבסורד. זה עולם ריק, חסר משמעות. לכן הנבואה היא הכרחית לעולם לפי האמונה הישראלית. ובמיוחד, אם זה הטבע הלאומי שלנו, שאנחנו מומחים לענייני נבואה. אין מי שלא מומחה לענייני נבואה והוא לא מתנבא, הוא לא סובל מזה. אבל מאחר ואנחנו אומה שאצלנו הנבואה היא מהות החיים, אז זה מאוד כואב כשאנחנו לא נביאים. מובן? וזה בעצם מראה גם שהאדם הוא חופשי ביחס לטבע. אלא שמערכת היחסים שלו עם הבורא בנויה על הדיבור. ולא רק על פעולה טבעית. הווה נקרא בפנים. בזמן בית ראשון כולם היו נביאים בדרגה זו או אחרת. זאת אומרת, גם מי שלא היה נביא היה קצת נביא. זה הרי כתוב, משה קיבל תורה מסיני ומסרד יהושע ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. שואל המהר"ל, מדוע לא נאמרו שמותיהם של הזקנים ושל הנביאים? תגיד לישעיהו, לירמיהו, למיכה, תגיד את השמות. מסביר המהר"ל שאי אפשר לדבר על השמות, כי הנבואה לא נמסרת לנביא הפלוני. התורה נמסרת לנבואה בכללה. זה כמין שדר כללי כזה. ולכן כל מי שרוצה מתחבר לזה, מריח את זה. למשל, אמר הכוזרי שכאשר אדם היה פוגש נביא, הוא היה משתנה, הוא היה מתהפך. כמו שנאמר על שאול, אתה תפגוש את הנביאים ונהפכת והיית לאיש אחר. זאת אומרת שיש איזה מין שדר כללי, והעולם רווי בנבואה. נו. ודאי. לא אמרנו שכל אחד היה נביא. אני אמרתי, כל אחד היה נביא במידת מה. זאת אומרת, היה שייך לאותו עולם. זה בעולם המושגים שלו. זה כמו שמשל בחברה שבה יש פיזיקאים הרבה, אז גם ילד קטן יש לו מודעות לפיזיקה. הוא יודע שזה קיים, הוא קצת שומע מדי פעם נוסחאות, הוא שמע שיש דבר כזה מהנדס, הוא לא יודע בדיוק מה זה אומר. יש אפילו משחקי מחשב שנותנים לו. הוא שייך לאווירה. רק ככה גם היה בזמן הנביאים. כן, הנבואה הייתה הדבר המצוי, ולכן העריכו את זה. כן, זה לא שעסקו בפועל בנבואה. מה? פוטנציה זה גם עכשיו. כן. מה שנקרא. זה היה בפועל. בפועל לפי מדרגות. כן, מינונים. כן, זה כמו ריח שמניך הטובים. אתה מריח. אתה לא אוכל, אתה מריח.
מה זה התבטא?
זה התבטא בזה שמושגי החיים היו שונים משלנו. למשל, בימינו, כשיש איזה צרה לא עלינו, לא הלחם. אז אנשים הולכים לרבה, אומרים, רבה, מה צריך לעשות? מה עונה להם הרבה? צריך להתפלל. מה עושים כולם? לוקחים סידורים, ספרי תהילים, ומתפללים. תוקעים בשופר וכו'. בזמן הנביאים זה בדיוק הפוך. כשמישהו, כשהייתה צרה, כולם היו הולכים לנביא כדי שהוא יתפלל. כי הברור שהוא יודע על מה הוא מדבר כשהוא מתפלל. והיה ברור לאחרים שהם לא יודעים. לא, גם הוא מתפלל, מתפלל איתכם. כלומר, הוא רואה בזה הזדמנות לעורר את הלבבות של כולם. צריך להתפלל, חבר'ה, אז גם אני אתפלל, אתם תתפללו. כן? כי הרבה באיזשהו מקום אומר, הכישרון שלי להתפלל, זה כישרון שנמצא בכל יהודי. בזמן הנבואה, המושגים הם אחרים לגמרי. ברור שאינו מתפלל, אלא מי שיודע את השם באמת, ומאחר ורק הנביא יודע, אומרים, התפלל אל השם אלוהיך. דבר שנשמע במושגים שימנו קצת ככפירה. לדוגמה, כן? זה גם מתבטא בסוגי היצר הרע. למשל, בימינו, יש יצר הרע, למשל, לצערנו הרב, של לשון הרע. אחד אומר, לשון הרע על חבר. ולפעמים, האנשים שנכשלים ביצר הרע הזה, הם אנשים צדיקים, שבשאר הדברים ידועים כצדיקי עולם, אבל הוא נכשל ביצר הרע של לשון הרע. האם יעלה על הדעת שאותו תלמיד חכם גדול, שאני יכול לתאר לעצמי שהוא ייכשל בלשון הרע, האם ייתכן לעלות על הדעת גם שהוא ייכשל באשת איש? או בעבודה זרה? התשובה היא לא. לא יעלה על הדעת. לא ייתכן. סתם תלמיד חכם לא נכשל בדבר כזה. למרות שמצד האמת, לשון הרע שקול כנגד גילוי הרעיות, שפיכות דמים ועבודה זרה וכפירה בעיקר. אבל הרגלי המנטליות הם כאלה שלזה מתייחסים בסלחנות ולזה מתייחסים בחומרה. בימי דוד המלך, אנחנו יכולים לעלות על דעתנו שדוד ייכשל בבת שבע, ששלמה ייכשל בעבודה זרה, והם נביאים. ברור? אבל ששלמה ייכשל בלשון הרע זה לא ייתכן. כלומר, מושגי החיים הם הופכים למושגים שלנו. מה? שמה זה נחשב לסופר בעיה, נכון? בסוף. עם ציבה. כן, כן, לא ציפו. עד כדי כך שבגלל זה נחלק את המלכות. אין דבר שבימינו, טוב, יש לנו בעיות אחרות. מה אתה אומר?
אני אומר, איך הרב מסביר את זה, את המצב הזה, גם במיוחד את המצב, נגיד שהיום באמת לשון הרע הפך
לשון הרע הפך להיות דבר של מבחר, כי אנחנו לא מבינים את עוצמת הדיבור, כי אנחנו לא בתקופת הנבואה. עד כדי כך שאין בשולחן ערוך הלכות לשון הרע, למרות שזה נוהג בזמן הזה. אז כשיש נבואה בעולם, אז יש דבר השם, אז הדיבור מורגש כדבר מאוד מאוד רציני. מבינים איך דיבור יכול להרוג, איך דיבור יכול להחיות, אז נזהרים. בימינו כן. כלומר, מה עשיתי? רק דיברתי, סך הכל. כן, פעם, מה, רק דיברת? אתה יודע מה זה דיבור? זה מחשבו על כללה, על ברכה, דברים כאלה. אתה רואה, למשל, איך שעשיו בוכה בגלל שאבא שלו לא ברך אותו. שסך הכל זה מילים. האדם המודרני, מה אכפת לו? דיברו איתו, לא דיברו איתו, אמרו ככה, אמרו ככה, זה לא משנה, זה רק דיבור. כן, רואים שעולם המושגים משתנה. או למשל, העניין של העולם הבא. בזמן בית ראשון, כל אחד רוצה, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם. כלומר, מדובר בהשראת השכינה במדינה העברית, הפוליטית, הממשית, הכלכלית. בזמן הגלות, מה מעניין את היהודי? אם יש לו מקום טוב בגן עדן, עם מי הוא יושב שם, לא עם מי הוא נמצא פה. זה הבדל, זה זמן הנבואה, זה לא זמן הנבואה. כן. מה מחוץ לתחום?
רציתי לשאול לגבי קורח ומשה על הנבואה.
מה השאלה?
אם זה באמת המצב שלכולם ברור שהפנייה צריכה להיות דרך הנביא,
נו.
אז למה אתה, איפה המקום של הטענה של קורח, כל העם קדושי?
אין טענה כזאת.
קורח טוען כלפי משה שבעצם...
שמה?
כל העם כולם קדושי.
לא, אני לא טוען.
כל העדה כולם קדושי.
כן. נו, אז מה?
דווקא בזמן
כי דווקא שם שרת השכינה. בכל העם, באמת. בזמן המדבר, לך תלך אחריי במדבר, בארץ הזרועה, שם יש ענן אש וענן עמוד אש ועמוד ענן. רואים שם שכינה שורה בכל. כל אחד מקבל מן.
אוקיי, אבל לפי מה שהרב הסביר עכשיו, בעצם כל הפנייה היא דרך הנבואה, ישירות למוחד.
נכון, וכל אחד יש לו שם חתיכה קדושה של רוח הקודש. אז זה לא סתם, האנשים שבאים עם כוח הם לא אנשים קטנים. הם לא אנשים מחוסרי חוויה רוחנית עליונה.
אבל מי שמשדך כל הזמן בין השם לעם זה משה.
לא.
לא משה?
בעבור ישבה העם בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. אז מאיפה הסמכות של משה? מכוח זה שהאומה כולה שמעה את דבר השם. הרי זה בדיוק הטענה של קורח. ובתוכם השם, שהרי השם דיבר עם כולם. ברור. לכן דווקא בימי קורח טענה כזאת היה לה מקום, לכאור. כן? וזה, בשביל זה יש פרשת קורח. אם כבר דיברתי על קורח, כן. עכשיו, אחרי כל זה, הדברים והאמת האלה, הווה נקרא בעמוד 103, חלק ג' פרק שלישי, בעניין רוח הקודש והנבואה. הנה, חקק הבורא, יתברך שמו בטבעו של האדם, שיהיה מתלמד, מבין ומשכיל, בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם, וממה שמתגלה לפניו, יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה, עד שישיגהו ויעמוד עליו. וזהו דרך ההשכלה הטבעית. אתה לומד. אז בסוף יש השכלה טבעית. מה זה השכלה טבעית? אתה יכול להיות מנדס, למשל. אמנם עוד גזר שימצא לו השכלה מעולה מזו מאוד, והיא השכלה נשפעת. והיינו שיושפע לו שפע ממנו יתברך שמו, על ידי איזה אמצעים שהכין לזה. כלומר, אני מקבל ידיעה לא מכוח עצמי, אלא מכוח מה שהשם נותן לי. ובהגיע השפע ההוא אל שכלו, יוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור, בבלתי ספק ובבלתי טעות, וידע הדבר בשלמות, סיבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו. ועניין זה נקרא רוח הקודש. כלומר, איך אתה יודע? יש לי רוח הקודש. משהו כזה. יש רבנים, אפילו גם בזמן הזה, שיש להם רוח הקודש. והם יודעים בוודאות דבר מסוים על פי רוח הקודש. מובן? וזה, אז מה עם הבירור השכלי? לא, זה לא על פי הבירור השכלי. אחרי שהתברר לי ברוח הקודש שזה כך וכך, אני יכול גם להביא לך ראיות שכליות לדבר. זה קצת דומה לשאלה בספר המפורסם, שאלות ותשובות מן השמיים, לרבי יעקב ממרוויס. שאלות ותשובות מן השמיים. אז הוא שאל את רבי יעקב ממרוויס, שאל את השמיים, האם במחלוקת פלונית הלכה רבי יצחק אלפסי, עריף, או כדעת לבריאות, כדעת רבנותם. ענו לו מן השמיים, ואת בריתי יקים את יצחק. ומה זה אומר? כמו רבי יצחק אלפסי, עריף, פסקו לו. עכשיו, לכאורה זה מאוד משונה הדבר הזה. מה אתה פונה למעלה כדי לדעת אם הלכה כמו עריף או כמו רבנותם? תלמד, תבדוק מי צודק, על פי זה תגבש דעה, תפסוק או כזה או כזה. אלא, שרבנותם הביא טענות טובות. ועריף הביא טענות טובות. ולא היה בידו של אותו חכם להכריע איזה מן הטענות גוברות, מכריעות. ואז אמרו לו מן השמיים, תשמע, הלכה כמו עריף. עכשיו לך תסתדר עם זה. עכשיו לך תמצא את הבירור השכלי שמאשר שכך דברי עריף. שדברי עריף הם אכן אמת. כלומר, כאילו סימנו לך מטרה, אבל זה לא שאתה צריך לוותר על השכל, אבל אמרו לך באיזה כיוון לבחור.
שהוא חוקר היום במזרח חזית של הפיזיקה בבאלו לטובת הקוונטי וכל הדברים האלה. הוא נמצא בצומת בכיוון כזה, כמו כזה, מרב זיני יכול לשמח משוידה בקבלה,
יפה מאוד. עכשיו באמת, ההסבר הזה לשאלות ותשובות מהשמיים זה הסבר של הרב צבי יהודה. כן, הרב צבי יהודה קוק, בהערותיו למשפט כהן, ככה מסביר את התשובות האלה, באופן שהם לא יסתרו את דברי הרמב״ם שאסור לפסוק על פי רוח הקודש. אמנם זה לא הפירוש של הרב קוק, כן? כי יש פה מחלוקת בין הבן לאב. אבל בסדר, יש גם פירוש כזה. אז זה... למשל, כן. או הרוב, או הבירור השכלי, כן? כי במקרה הזה שהסברנו.
סליחה.
כן.
שלאמא יש תחושת בטן.
כן. זה אינטואיציה. ככה הקדוש ברוך הוא קבע בעולמו שיש לאדם אינטואיציה של דברים. גם הכלבים אגב, להבדיל. כן? הבעלים של הכלב עבר תאונת דרכים 4,000 קילומטר משם. הכלב פתאום מתחיל להשתולל. כן? דבר ידוע, מפורסם. הכלב אינו רוח הקודש. אבל ככה הקדוש ברוך הוא סידר את ה... זאת אומרת, את הנפשות, אבל את החיים, באופן שיש קשרי חיים. זה דברים כאלה. אז לא כל דבר זה רוח הקודש. אבל יש מהם אינטואיציות חזקות. אומרים למשל, השם שנותנים לילד זה רוח הקודש. כן, נכון. זה כישרון טבעי, זה לא רוח הקודש. זה מה שאני אמרתי. זה כוח טבעי. עכשיו, יש מדרגות בכוח טבעי. למשל, אם אני מחייך אליך, הוא עושה לך פנים חמוצות, אז אתה יודע, אם אני שמח, אם אני סובל, או משהו כזה. יש דברים שכל אדם כמעט יכול להרגיש. עכשיו, יש לפעמים שהרגישות היא יותר גבוהה. למשל, אתה מרגיש, מישהו לוחץ לך את היד, לחיצת היד מלמדת אותך משהו על הבן אדם הזה. עכשיו, לא תמיד זה ככה, ויש אנשים שמרגישים את זה יותר. לפעמים אפשר אפילו גם להרגיש מה סוג הבעיה של אותו אדם באותה שעה. כן? כל זה עדיין שייך לכישרונות הטבעיים, זה לא שייך לרוח הקודש. אז יש אנשים, זה נמצא מפותח עד כדי כך, שהם יכולים להגיד לך גם איפה האופניים שלך נמצאות. זה לא רוח הקודש. כן, נו, אז מה? האם אני צריך להגיד לך פעם רביעית שזה לא שייך לרוח הקודש, אלא זה משהו טבעי? כן או לא? לא צריך, נכון? כן, אני כבר אמרתי את זה. טוב, אבל פה אנחנו עסוקים במדרגה גבוהה יותר, והיא הנבואה או רוח הקודש. עכשיו, יש מה שנקרא תנא דבי אליהו. בתלמוד אנחנו רואים שלפעמים אומרים משהו בשם אליהו הנביא. תנא דבי אליהו. לימדו בשם אליהו הנביא. אז הרי, האם אליהו הנביא ישב בבית המדרש עם הרבנים והתחיל להגיד את הדברים שלו? אז המהר"ל מפראג מסביר שכשאומרים תנא דבי אליהו, הכוונה שהרבנים ישבו ביניהם וכל אחד אמר משהו, התחילו לדון, להתווכח וזה, ובתוך כדי הדיון התברר איזשהו דבר תורה, ברור שזאת המסקנה שהגיעו אליה, אבל אי אפשר לדעת מי מבין היושבים הוא זה שאמר את זה. כן? לא, אי אפשר להצביע. זה אתה אמרת? לא, זה לא אני. אתה אמרת? לא, זה לא אני. אף אחד לא יכול להגיד זה אני. ואף על פי כן ברור שהדבר נאמר, על זה נאמר תנא דבי אליהו. כלומר, זה רוח הקודש ששורה בבית המדרש. יש דבר כזה. או יש אפילו רוח הקודש בעת בשל כשחכם אחד אומר דבר, וחכם אחר אמר בדיוק כמו באותה לשון. והם לא מכירים זה, כלומר, אף אחד לא שמע שהשני אומר, אז הגמרא אומר, זה רוח הקודש, שיש באומה. זה מבחינת שנבואה ניטלה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אז זה נקרא רוח הקודש. מה מיוחד ברוח הקודש? זה הוודאות המתלווה לדבר הזה. והנה, בדרך זה ישיג עניינים, מה שבגדר ההשכלה הטבעית, הרבה יותר בירור, כמו שזכרנו. כלומר, אתה יכול להשתמש ברוח הקודש כדי לדעת דברים שגם לרוח הקודש היית יודע. אבל לא הייתי לגמרי בטוח. יש אגב משהו כזה אצל גדולי הממציאים, שלפעמים המצאות גדולות באו באיזה מין גילוי. כן, דבר כזה. וישיג גם כן עניינים, מה שאין בגדר ההשכלה הטבעית שתשיגם, ומכלל זה העתידות ונסתרות. כלומר, הנביא יכול גם לדעת מה יהיה. או יכול להשיג משהו במעשה מרכבה. שכל הדברים האלה, השכל הטבעי לא יכול לדעת כלום. רואים את זה פשוט בכתבי הארי. כשלומדים את קבלת הארי, או בזוהר, את ההידרה רבה וההידרה זוטה, זה ממש מדהים מה שכתוב שם. כתוב שיש כך וכך פשפשים וגזוז תראות בעולם השמאלי בסוף העולם משמאלה. ויש כך וכך חלונות וכך וכך מלאכים בעולם ההוא שם בדלת הימנית. אחרי שלוש דלתות. בקיצור, מספרים לך איך העולמות העליונים נראים. אין שום דרך בספקולציה הטבעית להגיע למסקנות האלה. אין דרך. אז מה כן? רוח הקודש מגיע לזה. זה מה שאומר כאן. והנה בדרך זה ישיג עניינים מה שבגדר ההשכלה הטבעית, הרבה יותר בירבור משתכנו, וישיג גם כן עניינים מה שאין בגדר ההשכלה הטבעית שתשיג, ומכלל זה העתידות והנסתרות. אז אומרים לך מה יהיה. ואולם, מדרגות על מדרגות נמצאו בדבר, בין בעניין כוח השפע הנשפע, כלומר, מהו הכוח שממנו אתה מקבל את השפע הזה, בין בזמן הישפעו, אם זה בשבת, אם זה בלילה, אם זה ביום, אם זה יום חול, אם זה זמן גלות, אם זה זמן גאולה, בין בדרך הגיעו אל האדם, ובמהות הדברים המתגלים ונודעים לו על ידי זה. למשל, רואים בנבואות של הנביאים הראשונים, שהכל מאוד ברור. נביאים אחרונים, הרבה הרבה משלים. למשל, בזכריה הנביא. אז מה אתה רואה, זכריה? או אני רואה סוסים לבנים, אדומים, שרוקים, שחורים, לבנים. מה זה הסוסים האלה? או הוא רואה שם שני מקלות. אחד קראתי לו חובלים, השני קראתי לו נועם. ראיתי מגילה עפה. כל הדברים האלה זה כזה נשמע כמו ההישגים שאפשר להגיע אליהם על ידי LSD. כן? אתה לוקח LSD, אתה מגיע להישגים דומים. רק שפה זה בנבואה. לעומת זה, אצל שמואל הנביא, הכל ברור, טיפ-טופ. לך אל ישי בית הלחמי, ומשכת לי מאחד מבניו מלך. ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני? אין בעיה, תיקח איתך איזה בהמה, תגיד שבאת לסבוח. כל מסודר, טיפ-טופ, אין שם ספקות. אז יש מדרגות בנבואה עצמה. אין. אחרי... בוודאי, 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 בוודאי. ההפך. ככל שיותר עליונה, זה סימן שהאדם הזה יותר עליון, אז זה דברים יותר ברורים. של משה, תורת משה, משה גדול הנביאים. הכל בתורה ברור, כמעט. כן? העברית פשוטה, אתה לא יכול להסתבך, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו, על המזבח, סביב. זה מבין, לא? בסדר. אכן עוד יקרה שיושפע בלב האדם שפע, שיעמידהו על תוכן העניין מעניינים, אך לא ירגיש בו המושפע. אלא כמו שנופלת מחשבה בלבבו. כן, לפעמים זה דברים זורקים לך מלמעלה, ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך. ועיקרי זה לפעמים על דרך הרחבה רוח הקודש, בדרך חמין וזכון המברכה, או השפע נסתרת. אבל זה לא רוח הקודש המקורית. אבל רוח הקודש באמת הוא שיהיה ניכר ונרגש בבירור לי ועליו, וכמו שזכרנו. כל זה עדיין שייך למדרגת רוח הקודש. הנבואה זה בפסקה הבאה. עכשיו. מה? כן, הוא אומר, אפילו בדברים של השכלה טבעית. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה לאדם. הוא רוצה להגיד לו איך פותרים משוואה, הוא יכול להגיד לו. איך שהוא רוצה. בעיה שלו, לא בעיה שלך. טוב, אני לא אענה עוד פעם. אני לא אענה עוד פעם. אמרתי לך פעמיים כבר כן. טוב, ובכן, אנחנו עוברים עכשיו לספר אורות של...